כמו שדיברנו בפתיחה קודמת, שיעור קודם, איסור והיתר זה נושא שהוא מורכב, ואתה לומד משהו אחד, ופתאום אתה נתקל במושגים אחרים, ורק לפעמים בסוף החומר אתה מבין מה קרה בהתחלה. מה שאנחנו ננסה עכשיו לעשות, זה לתת סקירה מהירה על תערובות. יש לנו למעשה באיסור והיתר, הלכות תערובות, שזה הדבר המרכזי, השמן, הגדול, הייתי אומר, 70% מהחומר. יש לנו בשר וחלב, שזה נושא שהוא 15% מהחומר, שזה בישול בשר וחלב, והמתנה בין בשר לחלב, וכל מיני דברים כאלה, שזה נושאים חשובים, משמעותיים, אבל גם מבחינת ההיקף, גם מבחינת העומק, גם מבחינת הקושי, הייתי נותן איזה 15%, ויש עוד 15% של הלכות מליחה. אני אפילו לא יודע אם ברבנות נבחנים היום על מליחה או לא נבחנים. שזה עוד 15% בערך, שזה למעשה דרך הוצאת אדם. מהבשר, מהכבד. זה עניין מליחה. מה עושים עם איסור דם? אנחנו בעיקר נתמקד ב-70%, ואחרי זה נראה, אולי נלך גם לדברים אחרים. אבל השיעור היום מנסה לעשות מבוא מה קורה ב-70%. ב-70% שזה הדבר המרכזי מסימן צדיק ח' ועד, לא, לפני זה, צדיק ח' עם כעיקר. כן, אבל אולי כן, צדיק ח'. אם צדיק ח' זה העיקר, כן. מצדיק ח' עד קוף י' א', פחות או יותר סימני תערובות, זה מה שהולכים לעשות. אז הדבר הראשון, שעל זה גם עוסק, וזה עושה גם השיעור הראשון, הוא השאלה של טעם. השאלה של טעם, שלמעשה טעם או טעם כעיקר, טעם כעיקר שלמעשה עוסק בזה ש האם רק איסור עצמו אוסר או גם טעם של איסור, האם רק איסור אוסר, או גם טעם שיצא, ויש כל מיני דוגמאות שראיתם בגמרא, אבל ניקח דוגמה אחת, משרת ענבים, נזיר, אסור לו לאכול ענבים, שורה את הענבים במים, ושותה את המים שקיבלו טעם מהענבים. זאת שאלת טעם כעיקר, שהוא לא אוכל את הענבים עצמם, אלא את הטעם של הענבים, ובדבר הזה יש לנו מחלוקת, שיטת רשי, שטעם כעיקר דרבנן, שזה שהטעם הוא כעיקרו של איסור, זה דרבנן. שיטת רבינו טעם ורוב הראשונים, שזה דאורייתא, וכדרך הזאת אנחנו פוסקים להלכה שטעם כעיקר דאורייתא. אנחנו עוד נדבר בדברים האלה יותר. הנפקמינה העיקרית, אם זה דאורייתא או דרבנן, זה כמובן לענייני ספקות. אם אתה לא בטוח, יש טעם, אין טעם, אז כיוון שזה דאורייתא, ממילא הספק יהיה לחומרה. זה הנושא הראשון. הדבר השני שיוצא מהדבר הזה, זה השאלה מתי יש טעם. אז טעם זה הנושא הראשון, ההגדרה של טעם, מה שאנחנו מדברים עכשיו. והדבר השני זה מתי יש טעם. אחרי שאמרנו שטעם כעיקר, בין אם זה מדאורייתא, בין אם זה מדרבנן, צריך לברר איך אנחנו יודעים מתי יש טעם? סוגיה טעם כעיקר, הכותב בקצרה, זה צדיק חטא. זה צדיק חטא גם בגמרא וגם בשולחן ערוך. עשו לנו זה שיהיה קל לזכור, אז יצא בדיוק טוב. סימן צדיק חטא בשולחן ערוך וצדיק חטא וכולים, זה עוד סוגיות וכולים, כמו שראיתם, בהרבה מקומות. אבל זו סוגיה אחת לזכור. מתי יש טעם? אז גם הדבר הזה הוא צדיק חטא בשני הדברים, גם שם בדף צדיק חטא, וגם שועה צדיק חטא. למעשה, הגמרא מציעה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כפילה, הרמה. כפילה זה מישהו שמבין בטעמים, כפילה. אדם שיתאם, נפל לך חלב, או נפל לך משהו של איסור לתוך תערובת, אתה לא יודע עכשיו, חלב לבשר, איסור, אתה לא יודע. יש טעם, אין טעם. אז אתה אומר, בסדר, אני אתן למישהו שמבין בטעמים, לגוי שיתאם, ויגיד לי אם יש טעם או אין טעם. זה הכפילה. עכשיו, הדבר הזה הוא מסובך קצת, כי בדרך כלל אנחנו לא כל כך סומכים על גויים. אז יש דיונים בגמרא ובראשונים, איך בדיוק אפשר לסמוך על הגוי? צריך שיהיה גוי שמבין בטעמים, ושאתה סומך עליו, אז איך אתה סומך עליו? אולי הוא מסיח לפי תומו, אז תסמוך עליו. או שאולי תסמוך עליו, כי זה המקצוע שלו, והוא מפחד לאבד את הפרנסה שלו, לא מראה אומנותי. אבל זאת הנקודה לגבי כפילה. כי אולי הוא סתם אומר לך, אתה יודע, יש מקרים, עד היום, כל מיני מקרים, גויים או אנשים לא דתיים לפעמים, שיכולים להגיד לך, זה לא בעיה, זה בסדר, אל תדאג, אל תדאג, וזה יכול לבוא לביטוי בהרבה דברים, דיברנו שעה שעברה, למדנו נידה, אז יש רופאים שיכולים מאוד להרגיע, כן, זה בסדר, זה בסדר, אבל לא בטוח, צריך לבדוק מה קורה, מה הם בדיוק מתכוונים. אז צריך לראות שיש כאן משהו אמיתי, ולא רק משהו שכאילו, הוא אומר, אבל באמת זה לא אמיתי, אז הנאמנות של גוי זה הנקודה הקשה כאן. והגמרא אומרת שיש עוד אפשרות, וזה ביטול בשישים. מתוך נקודת הנחה שכל דבר שבטל בשישים לא נותן טעם. השולחן ערוך מביא את שתי האפשרויות, גם כפילה וגם ביטול בשישים, אבל הרמ"א כותב שבגלל שאנחנו לא יודעים היום איך לבדוק עם גוי, ולא סומכים על גויים, אנחנו לא בודקים בכלל על ידי כפילה, אלא רק על ידי ביטול בשישים. אין לנו דבר כזה יותר בדיקה של כפילה הרמ"א, אין לנו בדיקה כזאת, אלא רק ביטול בשישים. יש מקרים שבהם יש מקום לבדוק ולבחון בכל אופן את העניין של הכפילה, ואולי כן יש דברים שאפשר, ומה קורה אם יש דבר שלספרדים מותר ולאשכנזים אסור, סתם איזה תערובת כזאת. האם אפשר להגיד לספרדי, בוא תיטעם. תגיד לי, יש טעם או אין טעם? אם יגיד אין טעם, אז גם אשכנזי יוכל לאכול. עכשיו, זה לא גוי של שבת פה, זה כי מותר לו לאכול את זה. הוא טועה, יש כל מיני דברים שצריך לברר לגבי הטעימה הזאת, זה בכל אופן נושא הבא. אני אומר כאן בסוגריים, אבל אני לא אזכיר את זה כאן, נזכיר את זה בהמשך, שיש מקום לבדוק כאן שיש דברים שלא בטלים בשישים. אני לא מזכיר את זה עכשיו, כי זה קשור גם לכל מיני תערובות בכלל, שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט. אבל יש כאן עוד נושא, מה לא בטל בשישים. אוקיי, יש רשימה. זה אחד מהדברים, אבל אני עוזב את זה כרגע, אנחנו נזכיר את זה יותר מאוחר. כן.
60 זה כאילו הקצה הגרוע של כן. דברים רגילים?
הקצה הגרוע. ש60 בטוח בטל. בטוח לא נותן טעם. מה זה? שמה? אוקיי, יש מקום שעכשיו צריך לדון ולדון בפרטים, אני לא נכנס עכשיו, יש עוד נקודות כאן, אני אתן את הבסיס, יש עוד המון דברים שאפשר להתייחס אליהם, אבל הדבר זה בעיקרון טעם ומתי יש טעם. עכשיו אני חייב להגיד, יש לי המון דרכים בראש איך לסדר את הכל, וכל רגע אני חוזר בי משהו אחר, כי זה גם מסובך קצת איך לעשות. אני מסדר עכשיו ואיך שנראה לי עכשיו, אבל גם כשאני מסדר עכשיו יש לי דרך אחרת שנראית לי תוך כדי מה שנראה לי, אני לא בטוח. אבל לא נורא, זה יהיה מספיק מסודר, ויכול להיות שבסוף אחרי שנסדר את הכל, מישהו יחשוב מבחינה אנליטית ומבחינת הדברים, איך באמת הכי טוב לסדר את הדברים. אני אומר בינתיים, הדבר הבא זה ביטול תערובות, נקרא לו. ביטול תערובות זה כן, טוב, אני כל הזמן, כל רגע אני מנסה לחשוב על, אבל נעשה את זה כך. ביטול תערובות, יש לנו כל מיני מצבים. יש לנו מצב אחד של לך בלך. דבר נוזלי, לך בלך. וכאן יש לנו למעשה שני מצבים. יש לנו מצב אחד של מין ושאינו מינו, ויש לנו מצב אחר של מין ומינו. מין ושאינו מינו זה אומר שני דברים שונים. טעם X התערבב עם טעם Y. מין ושאינו מינו. במקרה כזה, במין ושאינו מינו, זה למעשה הסוגיה שדיברנו עכשיו. כי יש כאן נתינת טעם. אנחנו מדברים עכשיו על נוזל, חלב שנכנס לתוך מרק עוף, או מרק בשרי. אז יש לנו שני טעמים שונים, שניהם נוזלים, אז אנחנו צריכים לבדוק כאן שיש ביטול בשישים. זה למעשה מה שלמדנו עכשיו. ביטול בשישים. אלא שאנחנו יודעים ש... לרשי מהתורה בטל ברוב, ורק מדי רבנן צריך 60, ולרוב הראשונים ולהלכה צריך 60 מהתורה. אז זה כבר המשך של הסוגיה שלנו, אבל ברור לנו שכשאנחנו מדברים על ביטול ב-60, אנחנו במין ושאינו מינו, אנחנו מדברים לשיטתנו על איסור דאורייתא. טוב, תמיד צריך רוב בכל דבר לבטל אחרי רבים להטות, כל ביטול חייב להיות רוב. אבל הבנתי מה שאתה שואל, בסדר. אז זה קשור קצת לסוגיות שאנחנו צריכים ללמוד, שצריך באמת לבחון את הדבר. זו שאלה טובה. זאת שאלה טובה, ויכול להיות שיש מקום לחשוב על יותר מזה, זאת שאלה מעניינת, אנחנו ננסה לדבר עליה, אולי בסוף טעם כעיקר. כאשר מדובר על תערובת של מין במינו, במקרה הזה אין טעם, זה שני דברים אותו דבר. אחד כשר, אחד לא כשר. חלב כשר וחלב טרפה, ולא יודע, כל מיני דברים שאותו טעם, מין ומינו, אין בעיה בטעם. ובדבר הזה יש לנו מחלוקת. רבי יהודה אומר שלא בטל בכלל, לא בטל לעולם, והשיטה הזאת היא שיטת רשי שפוסק רבי יהודה. אבל חכמים אומרים שבטל ברוב מהתורה, וזאת שיטת רוב הראשונים, וכך הלכה, שבטל ורוב מהתורה, אבל מדרבנן צריך ביטול ב-60. עכשיו כמובן שמצד אחד אנחנו אומרים שצריך ביטול ב-60 בשורה התחתונה, גם במין ושאינו מינו וגם במין ומינו. אבל מין ושאינו מינו, אם יש לנו ספקות, נצטרך להחמיר, כי כאן ביטול ב-60 הוא דאורייתא. במין ומינו אין טעם. כיוון שאין טעם, אז אומנם יש שיטת רב יהודה, אבל כיוון שאנחנו לא פוסקים כרב יהודה, אם אין טעם, זה לא דאורייתא. מדאורייתא בטל ברוב. ויש צורך במידי רבנן, בביטול ב-60, אבל בעניין ספקות זה יהיה יותר קל. כן, טעם לא ניכר, נכון. ומין ומינו טעם לא ניכר, זאת הכוונה. טעם של האיסור לא ניכר, זאת שאלה טובה גם כן. זאת שאלה טובה גם כן, ובעזרת השם, כשנלמד את זה, נצטרך לדון בדברים האלה. אני חייב להגיד, כל אחד מהדברים פה, יש פה כל כך הרבה דברים, גם בלמדנות. הכל מלא, זה שאלה טובה. אנחנו עוד נדון בעזרת השם. זה לך ולך. הדבר הבא, זה יבש ביבש. נכתוב את זה כאן. יבש ביבש. זה הדבר הבא. יבש ביבש, כלומר חתיכות שהתערבבו, חתיכת היתרים, חתיכות איסור, יבש ביבש, יש לנו מחלוקת בין הראשונים, יש סתירה קצת בין סוגיות, ולדעת הרמב״ם, צריך 60. גם ביבש ביבש צריך 60 לדעת הרמב״ם. אבל לא כך אנחנו פוסקים להלכה, ולהלכה
צריך 60 מדאורייתא.
להלכה תוספות, אנחנו נדבר על זה עוד, תוספות, רשב"א, רוב הראשונים, וכך הלכה, אנחנו רואים שבטל ורוב, וכך נפסק בשולחן ערוך. שולחן ערוך, אנחנו נכתוב פה קופטט א', כך אנחנו פוסקים להלכה שבטל ברוב. אז יש לך שלוש חתיכות, שתי חתיכות של איסור, שתי חתיכות של היתר, סליחה, וחתיכה אחת של איסור שהתערבבו. החתיכות מותרות. יש לנו להלכה מיבש ביבש בטל ברוב. זאת ההלכה. אלא שיש מחלוקת בין הראשונים, אחרי שפסקנו כך להלכה, מה זה אומר שכל החתיכות מותרות? כי יש לנו בעיה. אם אתה תאכל את כל החתיכות,
בטוח
אכלת איסור. ויש לנו שלוש שיטות בדברי ראשונים. האם מותר לאכול את כל החתיכות? יש לנו שיטה אחת. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי על זה אנחנו נתפלפל עוד הרבה. מה מוגדר יבש? אנחנו עוד נדון הרבה, אבל אני לא אעשה את זה כרגע. שיטה אחת זה רשב"א ורן, נכון? שלדעת הרשב"א והרן מותר אפילו לאדם אחד, אבל אחד אחרי השני. טוב, ככה. חתיכה אחרי חתיכה. כל חתיכה שאתה אוכל, אתה אומר, תשמע, זה כנראה לא האיסור. אם אתה מערבב את כולם ביחד ואוכל, זה כבר כל חתיכה, אתה אומר, היא בפני עצמה, יש לה דין של היתר. יש שיטה שנייה, שזה שיטת הסמג. גם אותה מותר. כל אחד אנחנו רואים שהיא יתר. גם אותה. עכשיו תראו, אני, כל הדברים האלה אנחנו נדון בהם, גם עיונית, גם למדנית, נדון בהם, אז לכן אני לא נכנס לזה עכשיו, כי אחרת זה לא יהיה מבוא, אנחנו נתחיל רק יבש ביבש. תראה, באמת, באמת, ביטול ורוב זה הדבר הפשוט, שכל דבר בטל ברוב, אחרי רבים להטות. ביטול ב-60 לכאורה זה רק מצד הטעם, ולכן הדבר שרק צריך להבין זה למה במין ומינו מדי רבנן יצריכו 60 כשאין טעם. שזה צריך להבין, ובטח אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. אבל זה נכון שביטול ב-60 זה מצד הטעם. יש לנו שיטה שנייה, שיטת הסמג, שאסור לאדם אחד לאכול אלא אנשים שונים. אז זאת שיטה שנייה, שרק אנשים אחרים יכולים. שאלה מעניינת, אז אנחנו ננסה לדבר גם על זה בעזרת השם. שיטה שלישית, שיטת הראש, מותר אפילו לאדם אחד לאכול הכל בבת אחת. לעשות סנדוויץ' מכל הבשרים האלה ולאכול בבת אחת. ובדבר הזה השולחן ערוך בסימן קופתת מביא את דעת הרשב"א בסתם ואת דעת הסמ"ג בתור יש אומרים. זאת אומרת שהשולחן ערוך חושב שעיקר הדין שמותר אפילו לאדם אחד לאכול, אבל אחד אחרי השני. אבל הוא מביא גם את השיטה השנייה, שיטת הסמ"ג. יש מקום לבדוק את פסיקת השולחן ערוך. זה אחד המקומות שאנחנו נראה שיש הבדל פסיקה בין הרב עובדיה לבין כף החיים, בין איש חי, שאנחנו נדבר על זה בעזרת השם קצת, ושיטות פסיקה, זה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות. זאת דעת השולחן ערוך. לעומת זאת, הרמ"א כותב שלכתחילה יש לנו כדעת הסמ"ג, שכמה אנשים יאכלו ולא אדם אחד, אבל בהפסד אפשר להקל אפילו כדעת הראש. הרמ"א מוכן להקל בהפסד אפילו כדעת הראש. אז רשב"א ורן, זה אפשר לכתוב כאן בערך שולחן ערוך. זה פחות או יותר. ובסמ"ג אפשר לכתוב רמ"א לכתחילה, ובראש אפשר לכתוב רמ"א בהפסד מרובה. אני לא נכנס עכשיו. אני לא נכנס, כי זה כבר, אני לא, אני רוצה לתת מבוא פשוט, אין לי ברירה. או, מצוין. יבש ביבש, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, לכאורה אין הבדל. אבל, למרות הדבר הזה, אין הבדל, כי אין בישול הרי, אז לכאורה לא צריך להיות הבדל. אבל, למרות הדבר הזה, נכון, נכון, זו שאלה מצוינת. למרות הדבר הזה, יבש ויבש מין ושאינו מינו, וזה עולה מדברי ראשונים, וכך פסק הרמ"א להלכה, שמדרבנן צריך 60. וכן, הרמ"א, קופתת א', הדבר הזה, למה צריך 60 פה? מה הקשר בכלל ל-60? זה רק דרבנן, היה מקום לחשוב. אבל ההסבר הכי פשוט, שיש חשש שמא יבשל. אם אתה אומר, תשמע, כל החתיכות האלה מותרות, הוא יגיד, מצוין, אני מבשל אותם. אם הוא מבשל אותם, עכשיו זה כבר נותן טעם. מה זה? מין למינו, אין טעם, אין בעיה. גם אם הוא יבשל, זה לא ייתן טעם. אז כאן, יש עוד הסברים. יש עוד הסברים, אבל זה אחת האפשרויות, זה התרומה. תרומה שח, שמא יבשל, ויש עוד הסברים, ואני לא נכנס לזה כרגע. אז יש לנו בתערובות לח בלח ויבש ויבש, שהסברנו את העיקרון שלהם. ויש לנו עוד דבר שהתלבטתי קצת איפה לשים אותו, אבל אני חושב שהוא צריך להיות עדיין כאן בביטול תערובות. היה מקום לתת לו אולי יחידה בפני עצמה ולא לשים אותו בביטול תערובות. היה מקום להגיד, זה כאילו שלב הבא. אני כותב אותו בינתיים פה, צריך לחשוב אם לתת לו קטגוריה בפני עצמה, וזה דין חנן. חנן ראשי תיבות, חתיכה נעשית נבלה. כן.
אבל זה, הדיון על מתוך הכוח חתיכות זה רק
תראה, בעיקרון, בזה אנחנו אוסרים בכל מקרה, אז זה כבר לא רלוונטי. אם צריך 60, אז לא תהיה בעיה בכלל.
אם זה בטל 60 גם במינו, אז
פעמים אותם? האם אדם אחד יכול לאכול את הכל כאן? יש מקום לדון בזה, יש מקום לדון, בדרך כלל, יש יותר מקום להקל בדבר הזה, אם כי זה תלוי בסברות השונות של זה, ואנחנו צריך לדבר על זה באמת.
בכלל הדיון של האם נותר לכל כל החתיכות, האם דווקא
ביבש, ביבש, מה עם הכלל? בלח ולח אנחנו לא אומרים את זה. רק ביבש, ביבש. למה? אז כנראה שבלח ולח יותר מוסכם שהאיסור איכשהו התבטל, נעלם. ביבש, ביבש, כאילו האיסור נמצא לשיטות, זה תלוי בשיטות השונות, אבל כאילו האיסור נמצא, אבל התורה אומרת שמותר לאכול אותו, כי אחרי רבים להטות. וכנראה בלח ולח, האיסור איבד את הטעם שלו. אין לו יותר טעם של איסור. אז אם אין טעם של איסור, אין בעיה. יבש ביבש, טעם האיסור נמצא, רק אתה לא יודע מהו. אבל יש מקום לדון בזה, כי כל מה שאני אומר שזה תלויים מחלוקות והסברים. אין הבדל מהתורה. אין הבדל, אבל לפי מה שהסברתי פה, אם זה מין בשאינו מינו, ותפשל את זה, אז החתיכה תיתן טעם בחתיכה השנייה, ואז זה יכול להיות איסור דאורייתא, לשיטות האלה. במין במינו היא לא יכולה לתת טעם, כי זה אותו טעם. אז אין חשש שמה יבשל.
אז לפי רש"י, יבש ביבש מין במינו, יהיה צריך לעשות 60? לפי רש"י הבעיה.
איזה רש"י? לפי זה יכול להיות שזה יותר מסובך שיש מקום לבדוק את זה, אבל שם הוא דיבר בלח בלח, ויכול להיות שכאן היה מקום לגזור אולי בעוד דברים. הבנתי. יכול להיות שלפי רש"י היה מקום לחשוב על עוד גזרה לפי רבי יהודה ברש"י, שזה יש מקום בהחלט לדון. לא, זה קודם. אבל הרמ"א כותב את זה, אבל זה קודם. זה כבר בדברי ראשונים, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. יש מקום לדון בגמרא, יש תלוי בסוגיות, אבל ראשונים אומרים את זה בצורה מפורשת, ואנחנו עוד נתייחס לזה. יש סוגיות שקשורות לזה, זה יוצא מסוגיות, השאלה איך בדיוק להבין שם. אנחנו, הנושא הבא הוא דין חנן. דין חנן, חתיכה נעשית נבלה. עכשיו תראו, כמובן שכל הדברים שיבש ויבש ולח ולח, אז עכשיו יש לח ויבש ויבש ולח ויש הרבה, אבל אני לא נכנס עכשיו, כי זה אחרת לא יהיה מבוא. אתם מבינים? ברור שיש כאן עוד הרבה דברים. אני מביא את היסודות שכשאתם לומדים, פתאום יש מושג, אתם יודעים על מה מדובר. הדבר הבא זה דין חנן. עכשיו אני רק רוצה להגיד, אם אנחנו רוצים לדעת מהם הדברים הקשים, איפה אתה שובר את הראש ואיסור ויתר. יש לנו שלושה דברים קשים ואיסור ויתר שבהם אתה שובר את הראש. שלושה. הקל שבהם טעם כעיקר. זה מה שאתם עושים עכשיו. לא, יש, טעם כעיקר זה הסוגיות הקשות. אבל מהסוגיות הקשות הוא הקל שבהם. הבא בתור זה דין חנן. שהוא יותר מסובך. הרבה יותר מסובך. זה ממש להחזיק בראש מיליון גברים, מיליון גברים. זה מרתק ממש. אתם תהנו מזה ממש. תשברו את הראש ותהנו מזה ממש. בחנן אנחנו נעשה בסוף, אחרי שישבור את הראש, נעשה סיכום על כל חנן, ופתאום הכל יהיה בראש, זה יהיה מדהים. והדבר השלישי שהוא קשה משני אלה, זה ספק ספיקה. ספקות. כללי ספק ספיקה לשח. ללמוד כללי ספק ספיקה לשח, זה תענוג גדול. אבל זה מאוד קשה, מאוד קשה. מאוד קשה, וצריך להבין מה ההבדל ספק ספיקה כזה, וספק ספיקה מתהפך, ואיך זה ככה, ודוגמאות, וממש מטורף, ממש, ולימוד את השח בצורה כזאת. מה המורי ורבי הרב ליכטן שדיבר על משהו על השח, הוא אמר, מי שחושב שיכול לכתוב פירוש כמו השח, הוא משוגע. כאילו, זה לא נתפס, הלמדנות של השח, אז זה אנחנו נגיע. אבל חנן, הוא, יש לו חשיבות בפני עצמה. ומה זה חנן? המשנה בחולין קופחת עמוד א' מדברת על טיפה של חלב שנפלה על החתיכה. על חתיכת בשר. והגמרא אומרת ש כן? לא יודע כמה להאריך פה, אבל נכתוב. חולין קופחת. טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר ואסרה אותה. זה המקרה. חתיכת חלב נפלה על חתיכת בשר ואסרה אותה. עכשיו, החתיכה אסורה. מה קורה עכשיו? החתיכה התערבה בתוך חתיכות אחרות. נגיד תבשיל עם חתיכות אחרות, זה לא כל כך משנה, אבל רק שיותר קל להבין פה. איך אני משער? אם אני אשער את הטיפה בחתיכה הזאת, הטיפה נאסרה, היא לא הייתה בטלה ו-60, אבל עכשיו זה נפל בעוד 50 חתיכות, הטיפה הקטנה הזאת בטוח בטלה בכל התערובת. אבל אומרת הגמרא שם, אומר רב שם, כיוון שהטיפה הזאת נתנה טעם בחתיכה ואסרה אותה, שיטת רב, כיוון שהחתיכה הראשונה נאסרה, הפכה החתיכה לנבלה, וצריך לשער כנגד כל החתיכה. זה דין חנן. צריך לשער כנגד כל החתיכה, החתיכה נאסרה וצריך לשער כנגד כולה. ולמעשה כל הראשונים פסקו כך, חוץ משיטת הרייבד, אבל בעיקרון כל הראשונים פסקו כך הלכה. כותב בסוגריים פרט לרייבד, אבל בעיקרון החתיכה ברגע שהיא נאסרה, אז אני לא אומר, עכשיו הסברה היא מורכבת כאן, כי היא קשורה קצת בהמשך. בעיקרון הסברה אומרת שברגע שהחתיכה נאסרה, אני אומר טוב, יש כאן חפצה של איסור, כל החתיכה אסורה. אבל הסברה היא מורכבת, ולמה היא מורכבת? בגלל שהשאלה היא, האם דין חנן הוא רק בבשר וחלב, או האם הוא נאמר גם בשאר איסורים. זאת השאלה הבאה, מה קורה בנבלה? לא בשר וחלב. נבלה שנכנסה לתוך משהו של היתר ונאסר. החתיכה נאסרה. האם גם שם אני אומר שהחתיכה נעשית נבלה, ואם זה יתערב עכשיו במרק אוף כשר, אני צריך לשער כנגד כל החתיכה, או רק כנגד הטיפת החלק של הנבלה שנמצא בחתיכה הזאת. כלומר, מה קורה? זאת השאלה הבאה. חנן ושאר איסורים. חנן ושאר איסורים.
למה
לחלה? עכשיו, חנן משאר איסורים, אז נתתי את הדוגמה כאן, כן? של למשל נבלה. יש עוד דוגמאות יותר מעניינות, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. ויש כאלה שאומרים, באמת אומרים חנן גם בשאר איסורים. יש גם מחלוקת המוראים קצת, אבל אני מדלג, לא אסבך יותר מדי. אבל בשורה התחתונה, רוב הראשונים, רבינו תם, ורוב הראשונים פוסקים שאומרים חנן גם בשאר איסורים. אבל רבינו אפרים חושב אחרת. רבינו אפרים תלמידו של עריף. ולמה הוא חושב אחרת? הוא אומר בשר וחלב, כל אחד מהם בפני עצמו הוא יותר. כשיש צירוף ביחד, אז אני אומר שזה נעשה נבלה. כי זה יתר וזה יתר, והצירוף הוא הנבלה, ולכן כל החתיכה הפכה להיות נבלה. אבל אם מדובר על שאר איסורים, מדובר על חתיכת יתר. כשלתוכה נכנס משהו של איסור, למה להגיד שזה נהיה נבלה? החתיכה עצמה היא קשרה, רק יש בתוכה איסור. אתה לא יכול לאכול כי יש בתוכה איסור. אבל אם זה יתערב ועוד משהו, תחשב רק את הטיפה, רק בבשר בחלב. כשיתערב בשר בחלב, אז אני לא אומר, תשמע, יש פה בשר ונפלה טיפת חלב, אז יש כאילו בשר שיש בו חלב, לכן אני לא יכול לאכול. חלב הוא יותר, בשר הוא יותר. נקודת המפגש ביניהם היא זאת שאוסרת. ולכן כשיש נקודת מפגש מבשר לחלב, כל היחידה הזאת הפכה להיות נבלה. אבל זה רק כשמדובר על בשר בחלב, אבל בשאר איסורים... נכתוב ככה, רק בבשר וחלב אומרים חנן, כי כל אחד היתר בפני עצמו. אבל, כן, גם כשיש טעם. אבל, ושאר איסורים, לא אומרים חנן. כך דעת רבינו אפרים. ולהלכה, הרמה אוסר, כדעת רוב הראשונים, הרמה אוסר, ואנחנו נדבר על השולחן ערוך, פשטות הדברים שכן נקט כרבינו אפרים, אבל אנחנו נדבר על הדברים על אחרים, והאם הספרדים חוששים לרמה פה בשאר איסורים, או לא חוששים, אבל בכל אופן זה הנושא של זה הדין של חנן. עכשיו אני חייב להגיד, חנן הולך ומסתבך, וזה הולך ומסתבך כי זה מסתבך למשל בחנן בכלים. מה קורה אם לקחתי כף בשרית והרבבתי בה משהו חלבי קטן בכף הזאת, כף מצקת, בוא נאמר, והכף נעשרה, צריך להכשיר אותה, זה כף בשרית שהרבבתי ואיתה משהו קטן חלבי. עכשיו את אותה כף לקחתי והרבבתי אותה, איתה תבשיל של בשר. האם אני מחשב את הטיפה החלבית שנמצאת בתוך הכף, או שכל הכף הפכה להיות נבלה? זה לא נת ברנת, אבל אנחנו צריכים, נת ברנת זה רק ביתר. אנחנו צריכים לבאר זה. אבל אנחנו... אוקיי. אנחנו נצטרך לבאר את זה. הדבר הזה משמעותי בעוד מקרה, בכלים, אין לי כאן מקום, אבל עוד מקרה של, למשל, טיפת בשר, טיגנת שניצלים וטיפה בשרית, אפה על סיר חלבי. עכשיו יש טיפה בסיר, טיפה קטנה. בישלתי אחרי זה משהו בסיר. האם אני מחשב כנגד הטיפה, ואז זה בטל, או שאני אומר, לא, יכול להיות שאולי הטיפה הזאת התפשטה בפחות מ-60. ואז יש קטע בסיר שהפך להיות נבלה. ואז אני צריך לחשב לא כנגד הטיפה, אלא 60 בריבוע. לא משנה עכשיו. אנחנו רואה סתם מסתבכים עכשיו. בישלת בטעות בסיר. כן. או אם היה משהו בסיר, תבשיל אחר, בתוך הסיר, בזמן שזה קרה. זה מסובך כל המקרים האלה. עכשיו, כל הדברים האלה, יש להם המון דיונים, ויש סוגיה גם כן על טיפת חלב שנפלה בין החתיכות, וניער ולא ניער. תראו, העניין של חנן הולך ומסתבך. אני רק אמרת לכם קצת, אבל זה כיף, אתם מבינים? ככל שזה בראש שלך, אתה עולה עוד דבר ועוד דבר. אז שאתה מבין את הכל, אתה הולך ומסתבך בעוד דבר. ועוד דבר ועוד דבר. אתה רואה כמה התורה היא עמוקה וחכמה. אז אם היינו מקום בלוח, הייתי כותב אולי על זה. זה חנן, זה כל כך חשוב. אבל... לא יודע אם תקחו אותו, תוכלו לקרוא טוב. אבל בעיקרון, ההמשך כאן זה חנן בכלים. עכשיו תראו, אני מתלבט, אבל יכול להיות שמה שאני אעשה, אנחנו נתחיל בשיעור הבא, אני רוצה לעצור עכשיו, כי יש כאלה שאולי רוצים ללכת לשיעור הכללי, אני לא יודע. אז אנחנו בשיעור הבא, בעזרת השם, נלמד טעם כעיקר. אבל אולי נעשה עוד שיעור פתיחה, לעבור על עוד דברים, להמשיך את הלוח הזה. יש עוד לוח כזה בערך, של שיעור פתיחה שצריך... לעבור על עוד נושאים וגם לראות דברים שלא מתבטלים, לעשות עוד קצת. אז אולי אנחנו בעזרת השם ונת ברנת ונותן טעם נפגם. אני מקווה זה עוזר לכם. תגידו אחרי, אבל אני מרגיש שכאילו מבוא כזה נותן משהו שאתה נתקל במושגים, אתה מבין על מה מדובר. כן, אז בעזרת השם, אולי זה גם טוב שלא יותר מדי בבת אחת, זה גם כן קצת. אנחנו ניקח שיעור הבא איתם כעיקר, אנחנו נמצא עוד זמן ונעשה המשך של המבוא הזה כדי שיהיה לנו מבוא מלא יותר לאיסור ויתר. טוב.